רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל מערך את דוקטור יגיל הנקין. יגיל הינו חוקר בקתדרה לימודי צבא של המכללות הצבאיות, ועמית מחקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. בפרק זה, שוחחנו על מספר מאמרים שכתב יגיל לאתר מידע, בעניין התנגדותו המעשית לשינוי מודל הגיוס של צהל לצבא מקצועי. בעיניו זה לא יעיל, לא יעבוד, ויסכן את ביטחון ישראל. כל זאת ועוד בפרק, האזנה נעימה, וחוץ מזה רצינו לומר לכם שפתחנו לאחרונה ערוץ יוטיוב, קבוצת טלגרם ועוד שלל דרכים נחמדות מאוד להיות איתנו בקשר.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום יגיל.
שלום שלום.
הדיון שלנו היום יהיה בעקבות מספר מאמרים שכתב יגיל באתר מידע. כגילוי נאות אני אגיד שאני חרד לביטחון ישראל, ומחזיק יחד עם יגיל בדעה שבסופו של דבר הביטחון חשוב מאוד, ואסור לשקוע בשעננות שכזו ולומר, כל מדינות האזור קרסו, וזה הזמן שלא לעסוק בביטחון, כי אנחנו חזקים מספיק ואויבינו מובסים. והדיון שלנו היום יהיה על צבא מקצועי מול צבא עם, איזשהו פולמוס שמתפתח ותופס תאוצה בשנים האחרונות, והייתי שמח לשמוע ככה ממך, מאיפה אתה מתחיל את הדיון הזה של מה המודל של הצבא שהכי מתאים למדינת ישראל, גם לבעיות החברתיות שלנו, וגם לבעיות הביטחון שלנו.
אני מתחיל את הדיון בשלילה של שני המונחים שנפוצים בו. לא צבא העם ולא צבא מקצועי. למה? כשמדברים על צבא העם, מניחים שמדובר בצבא שכולם מתגייסים אליו. זה פיקציה. זה פיקציה בכל מדינה, בכל מקום אי פעם. גם במדינות בזמן מלחמה לא כולם מתגייסים. בדרך כלל מסיבות טובות. אבל זה משתנה. בארצות הברית, במלחמת העולם השנייה, בערך שליש מחייבי הגיוס לא גויסו. למה? עבדו בתעשיות חיוניות, היו להם פרופיל נמוך, הייתה להם פרוטקציה, גם כאלה תמיד יש. זאת אומרת, המשמעות היא שלעולם אתה לא משווה את עצמך בגיוס חובה ל-100%. מהצד השני, מדברים על צבא, וצריך לומר, יש בזה חשיבות גדולה. אתה לא משווה את עצמך ל-100%, השאלה לכמה אחוזים אתה כן משווה את עצמך. מהצד השני, כשמדברים על צבא מקצועי, זה תרגום לא כל כך מוצלח, כי זה יוצר רושם אצלנו של מקצוענות. כשהכוונה של צבא מקצועי זה שהצבא הוא המקצוע. כל מי שמתגייס אליו בוחר בצבא כמקצוע. כלומר, צבא קבע. ובעיניי זה תרגום לא מוצלח, כי אוטומטית אנשים שומעים מקצועי ומניחים, בצד אחד יש לך צבא חובה שהוא צבא חובבנים, ובצד שני יש לך צבא מקצוענים. הניסוח של הדיון קובע את זה. במציאות יש לך ספקטרום שלם, והרמת מקצועיות של צבא מנותקת בפועל מהמודל שהוא עושה. אנחנו יכולים לראות צבאות חובה שהיו מצוינים, למעשה הצבא שהחיילים שלו נחשבים הכי טובים, היה צבא חובה לחלוטין, הימח שמו הידוע הוורמחט של התקופה הנאצית, וכשרוצים לראות צבאות גרועים, פשוט הולכים לכל מיני מדינות עולם שלישי ששם אין גיוס חובה, אבל יש להם צבא שלא הייתי נותן לו, אם לצטט את הגנרל פטון, לנסות לפרוץ את דרכו החוצה מסקית נייר תבולה בשתן. עכשיו השאלה הגדולה, איזה צבא צריך להיות לנו, גם היא בעייתית. כי רוב האנשים שמנהלים את הדיון, לדעתי, אני מקווה שאני טועה, אבל ככה נראה לי, מתחילים את הדיון משאלה נורמטיבית. זאת אומרת, יש להם מודל בראש של צבא שהוא מוסרי ולכן צריך ללכת אליו, או שיש בו תועלת חברתית ולכן צריך ללכת אליו. ואני חושב, בעיניי, שני המודלים לגיטימיים. זאת אומרת, אני לא רואה בעיה מוסרית בצבא שיהיה כולו מתנדבים, ואני לא רואה בעיה מוסרית בצבא שיהיה גיוס חובה. אבל מה שכן, השאלה היא, האם צבא מסוים הוא יותר אפשרי מאחר כדי למלא את המדיניות, כדי למלא את הצרכים של מדינת ישראל, ופה אני חושב שהקף נוטה לכיוון צבא שהוא מושתת על גיוס חובה כללי ככל האפשר בציבור היהודי.
כשאתה אומר יש צבא שהחיילים שלו טובים ויש צבא שהחיילים שלו פחות טובים, למה אתה מתכוון? איך מודדים בכלל דברים כאלה? כלומר, איזה צבא הוא יותר טוב או יותר יעיל, החיילים יותר טובים? כלומר, איך בודקים את זה?
אפרים קישון נהג לכנות את הצבא ההונגרי, הצבא ההונגרי הבלתי מנוצח, בטיעון שהוא כבר 800 שנה לא ניצח מלחמה. איך מודדים? חלק מהדברים הם כמובן סובייקטיביים. זאת אומרת, אם יצאת למלחמה וניצחת, רוב הזמן זה אומר שהחיילים שלך טובים יותר, אם כי לא תמיד. יכול להיות שפשוט מאחת את הצד השני תחת הרימת גוויות, השיטה הסובייטית. אפשר בדרך כלל להשוות רמת אימונים. מי שחייל שיתאמן מספיק ויתאמן עם צבא אחר, יוכל בדרך כלל לזהות עם החיילים שלו טובים או לא. מאותה סיבה שכל בוגר צהל רואה כל מיני פעלולים בסרטים הוליוודים ומקבל צרבת מהשיטות לחימה המקוריות מאוד שנתקלים בהם שם. אני מוציא טראומה שלי, בדיוק ראיתי אתמול סרט גרוע להחריד מהבחינה הזאת, אז הזכיר לי שוב כמה פער יש בין מציאות לסרטים.
אז אתה בעצם, דבר ראשון שאתה עושה, אתה שולל את ההקבלה הזאת בין, ברגע שאתה מגייס אדם בכוח, הוא יהיה לו מקצועי, וברגע שאתה מגייס אדם מבחירה, וזה המקצוע שלו, הוא יהיה בהכרח מקצועי.
לא, למעשה בתקופות מסוימות לצבאות קבע, היה מוניטין ממש גרוע. זאת אומרת, לאורך שנים, מי שהולך לשם זה הארכי פארכי שאין להם מה לעשות בכל העולם, בכל מקום אחר. הייתה תקופה אפילו שמדינות האמינו, ואני חושב שבארץ הרבה מאמינים בזה עד היום, שאם אתה בא בגלל שהמדינה מחייבת אותך, מתוקף נאמונותך למדינה, אתה תהיה יותר חייל טוב מאשר מי שיבחר בזה כי הוא רוצה את ההרפתקה, כי הוא אוהב להרוג אנשים, כי סתם הוא רוצה את המשכורת והיא נראית לו משום מה טובה יותר, או מה שלא יהיה. זה שוב, זה אמונה לגיטימי, אני לא חושב שזה אמונה נכונה, תשאל את לגיון הזרים הצרפתי, שאם יש כוח פחות אידיאולוגי ממנו בעולם, אני עדיין צריך למצוא אותו, והוא היה כוח לוחם מעולה. אבל זאת אומרת, האמונה הזאת של מודל אחד יוביל לחיילים טובים, נאמרה בשלבים מסוימים על ידי תומכי כל אחד מהמודלים, ואני לא חושב שאפשר למצוא סימוכין שמישהו בהכרח טוב יותר לפי מודל הגיוס שלו.
ובמאמר שלך שכתבת במידע, אתה מרכז שם את רוב הטיעונים שיש לך לומר, ואתה בעצם אומר, בוא נסתכל דבר ראשון על גודל הצבא שישראל צריכה כדי לעמוד באיומים הנשקפים כרגע, וגם שיהיו בשנים הקרובות.
אמת, וצריך לומר פה, שני דברים. אחד, אנחנו צריכים, כשמדברים על גודל הצבא, הבעיה עם זה, זה שאני לא מכיר עבודת מטה שאומרת כמה חיילים בדיוק צריך, שמתחילה מאפס. יש לזה כל מיני סיבות טובות ללמה לא עשו אותה, או אם עשו אותה, למה אף אחד לא סיפר לי על זה.
מה הכוונה אחד... עבודת מטה שמתחילה מאפס?
שאני רוצה, אוקיי, עכשיו אני זורק עליך כרגע את מדינת ישראל. מה האיומים עליה? מה האיומים שעלולים להיות צפויים עליה? כמה חיילים אתה צריך בשביל זה? בהצלחה. עכשיו, בוא נאמר ככה, יש מלכודת, זאת אומרת, במודל של גיוס אוניברסלי, אנשים לא יסוסו לומר כמה חיילים אתה צריך בשביל זה, בגלל שזה אומר שאולי תשחרר, תמצא שיש לך עודפים. ואמנם, כשאני, בשנות ה-90, היו, לפי האגדה, היו מחזורים שלמים של חיילות שהיו משוחררים כי צהל אמר שהוא לא צריך אותם, אבל כיוון שצבא... עם גיוס אוניברסלי בדרך כלל יש לו גם משמעויות אידיאולוגיות, אז פתאום זה מתחיל לעצבן אנשים כשיש לך שחרור סלקטיבי. בנוסף כמובן, שחרור סלקטיבי מעלה את הדירוג של מד הדפיקות למי שכן גויס, שזה גם נקודה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אפשר בעצם לומר שאם אנחנו הולכים למודל של צבא אוניברסלי, ואנחנו לא באמת צריכים את כל החיילים, זה מאוד מקשה מבחינה מנטלית על מי שכן מתגייס, הוא מרגיש שאני פרייר, הוא מרגיש שאני, המדינה אוכפת את החוק בצורה סלקטיבית ולוקחת לי 3 שנים מהחיים ועל החבר שלי מוותרת.
זה נכון.
וזה גורם בסופו של דבר אולי לפחות לכידות, לפחות ברמה חברתית, שהחברה האזרחית שיוצאת מהצבא אחר כך היא בסוף מרגישה אי שוויון בנטל, מרגישה רגשות מאוד קשים אחד כלפי השני, בגלל שאותי גייסו ואותך לא גייסו, או אתה שוחררת, אתה מצאת איזושהי דרך להתחמק, וזה יוצר בעיות.
זה נכון עד רמה מסוימת. זאת אומרת, קודם כל זה תלוי מה האתוס. יש אתוס שבו מי שלא גייסו מסתכלים עליו לא בתור הוא שהצליח לקמבן את כל המערכת, אלא בתור ההוא שהוא פחות טוב. יש בזמנו, בשנות ה-60-70, יש המון תלונות של אנשים שלא גייסו אותם על היחס של סוג ב'. מצד שני, עכשיו המדינה שואלת את עצמה, מה אתה תרצה, שיהיה יחס של סוג ב' למי שלא יתגייס, או שיהיה יחס של סוג ב' למי שכן יתגייס? זה גם כן מלכודת שאני חושב שחלק מהתמיכה בצבא קבע, שלא על בסיס גיוס חובה נועדה לפתור את זה, שלא יהיה את, את הדפיקות הזאת. אבל יש גם כן שיטות אחרות, יש למשל את הרעיון של מיסים גבוהים יותר על מי שלא שרת, או הטבות מסוימות למי שכן, עושים את זה במידה מסוימת, אתוס כמובן. לא זוכר מי הסטטיסטיקאי שעשה את זה, אבל ברנש אחד ישב וחישב, והגיע למסקנה שאחוזי הגיוס הגבוהים ביותר הם ביישובים בני כמה אלפי תושבים. ההשערה שלו שנראית לי מאוד סבירה הייתה שאלה מקומות שהם קטנים מספיק כדי שתוכל לפגוש את כל החברים שלך במקולת או בגינה בסוף שבוע ולא יהיה נעים לך להיות הבן אדם היחיד שלא יתגייס, ומצד שני הם גדולים מספיק כדי שאחד שלא יתגייס לא יהיה מספיק משפיע כדי לחולל תגובת שרשרת. אני חושב שיש בזה אמת.
בניגוד לעיר, שאם אתה לא מתגייס אז אתה בסוף מוצא לך את החבורת עניין שגם לא התגייסה ואתה...
הדבר הנוסף שצריך לומר בהקשר הישראלי הוא שהשאלה היא הרבה פעמים מקבוצת ההתייחסות. תמיד מראים לנו את הסטטיסטיקה שאומרת כחצי מהגברים לא מתגייסים. אוקיי, זה נכון אם אתה מכניס ערבים, חרדים ונשים. למה אני אומר את זה? כי למיטב ידיעתנו כמעט אין שום השפעה. חרדים קצת, יש השפעה מסוימת, יותר אצל אנשים מבוגרים, מילואים ניקים שמתעצבנים על זה, אבל האם צעיר יהודי אומר לעצמו, אבל הערבים לא מתגייסים כשהוא שוקל את דרכו בצבא? התשובה היא בדרך כלל לא. ויותר מזה, עם כל האמירות על שוויון והכל, אז בפועל חיילים ממין זכר שמועמדים לגיוס, ובכל תסריט ריאלי הם הולכים להיות עדיין רוב החיילים הקרביים, לא עושים את החשבון ואומרים, רגע, אבל חיילת משרתת פחות ממני. הם משווים לקבוצת התייחסות שלהם. ומה שיוצר את, הופך לנו את העניין לעוד קצת יותר מסובך לחישוב, כי אנחנו רואים עליות ובשנים האחרונות רואים גם ירידה במוטיבציה, אבל השאלה היא כמובן כשאנחנו שואלים את עצמנו קבוצת ההתייחסות ביחס למה, כי אם היינו מסתכלים על השיעורי גיוס נניח בארצות הברית בתקופה שעליהם מודל של גיוס כאילו אוניברסלי למעשה בהגרלה בתקופת וייטנאם, אנחנו כבר מתחת לרף שבו אנשים מתחילים להרגיש פריירים. אבל בגלל קבוצת הייחוס, אנחנו מוצאים שעדיין יש המון אנשים קופצים על גולני וצנחנים ודברים כאלה, כי הם לא מביאים, כי הקבוצת התייחסות לא כוללת את הערבים, ובמידה רבה גם לא את הנשים, ואת החרדים גם כן איכשהו.
אפשר ולומר שזה שהערבים והחרדים המתגייסים יוצר אולי איזה שהם מתחים בתוך החברה הישראלית, בעצם שתמיד אפשר לטעון טענה על מישהו שהוא באמת, הוא פרזיט, הוא לא מספיק תורם לחברה, גם אם הוא מתנדב וגם הוא מקים ארגון נפלא כמו יד שרה, או ארגונים אחרים שתורמים המון לחברה, יש איזשהו משהו שבאתוס הישראלי של אם לא שירתת בצבא, לא עשית את חלקך הוגן, גם אם כל שאר חייך היו מוקדשים לחסד.
בסדר, אבל כלפי מי מפנים את זה? כמו שאמרתי, אתה תמצא, מי שינסה לטעון, גברתי שירתה 2 ואני 3 מגיע לי יותר, אז יתבלו אותו בזפת ונוצות ויגלגלו אותו החוצה. מי שיאמר, הערבים, הטיעון שאני שומע לפעמים, הערבים יוצאים קודם, אז אומרים לו, מה אתה רוצה? אתה בכלל פריבילג. זאת אומרת, יש בחירה מאוד סלקטיבית, מתי ואיך להפעיל את הטיעון, הוא לא שרת, אז הוא נחשב סוג ב', כי במקרים אחרים, זה פשוט, אני חושב שבמקרה הזה, זה יותר אנשים לוקחים את הדעות הקדומות שלהם, ואז הם משליחים לתוכם את המסגרת.
היה איזה מישהו מקבוצה ליברלית, שאמר שהוא תומך בג' כי הם באמת בעד צבא מקצועי, באמת בעד ביטול גיוס החובה. אז אמרתי לו, בוא תנסה רגע לנתח את האינטרסים של ג'. בעצם אם יבטלו את גיוס החובה, אחד הדברים הראשונים שיקרו זה שהישיבות יתרוקנו, כי כבר לא יהיה את השוט הזה של אם אתה תפרוש מהישיבה, אז הצבא ייקח אותך. אם לא יהיה גיוס חובה, יכול להיות שהרבה מאוד אנשים מהציבור החרדי החליטו שהישיבה היא פחות מתאימה להם, ומעדיפים ללכת ולעבוד באיזשהו מקצוע ולהכניס כסף. אבל כרגע, בתוך המאזן של נקרא לזה עלות אלטרנטיבית, אם לא יתגייסו, אז לא יקרה כלום אם יהיה צבא מקצועי.
קודם כל, הטיעון הזה לגבי ג' מזכיר לי את הבדיחה הישנה על הבן אדם שנפל מקורס טייס וביקש להתגייס במקום זה לנון מם. למה? אם אני לא טס, אף אחד לא יטוס. אבל בפועל אני חושב גם כן שגם זה, יש בזה מידה מסוימת של אמת. אמת ודאית זה ודאי לא. איך אנחנו יודעים? תסתכל בארצות הברית. אחד מהדברים המעניינים שקרו, שמעולם לא הייתה פריחה לעולם התורה בארצות הברית, כמו תקופת מלחמת וייטנאם. למה? כי תלמידי דת היו יכולים לקבל פטור מגיוס. אוקיי, אנחנו יודעים את זה, אבל מה קרה אחרי סוף מלחמת וייטנאם? הייתה שם קריסה של הישיבות? לא הייתה. כי יש עוד פקטורים שמשחקים תפקיד במקרה הזה, בביקוש וההיצע לישיבות. אז ברור לי שתהיה הצטמצמות. אני חושב שההצטמצמות צריכה להיות, באמת. בתור בן אדם דתי יש לי אי אלו הגהות רציניות מאוד על המצב שבו כולם צריכים להיות בישיבה. אבל כיוון שזה ממש מתחיל לחוג מהנושא, אני רק לא אעסוק בהם, אבל אני כן אומר שאנחנו צריכים להיות ריאליים, והריאליות היא שהפקטור הזה ישפיע, אבל הוא לא יהיה היחיד. זאת אומרת, מי שמאמין, תבטל את גיוס החובה, וכל התקציב לישיבות החרדיות הולך, וכולם עכשיו יוצאים החוצה ומתחילים ללמוד הייטק, טוב, הגזמנו, אפילו מתחילים ללמוד גננות משנה במכללת חופר צליה, אז עדיין גם זה הוא עתיד להתאכסף.
אז בכל זאת, איך אנחנו בוחנים בעצם את צורכי צהל, אם מעולם לא נערך איזשהו מחקר מעמיק על הנושא, איך אנחנו יודעים מה הצרכים שצהל צריך? כבר היום אנחנו שומעים גם ממקומות מאוד בכירים בצהל, שלא צריך לגייס את כולם, לצהל אין מה לעשות אם כל השנתון כולו יגויס פתע פתאום, ויגיע ללשכת הגיוס ויגיד אני רוצה לתרום את חלקי בצהל.
זה מן הסתם נכון. זאת אומרת, אם כל השנתון כולו לא יגויס, לצהל תהיה בעיה מסוימת לנצל את כולו. עכשיו אבל זה לא אומר שצהל יכול לא לגייס את כל השנתון מהצד השני. כי עכשיו יש את המשימות. המשימות הן משימות קרובות ומשימות צפויות. הדברים נובעים מהעובדה שצהל הוא בסופו של דבר חברת ביטוח. חברת ביטוח יקרה, עם הרבה מאוד סמכויות, והסיבה היחידה שאנחנו מחזיקים אותה, זה כדי שהיא תבטח את המדינה מאפשרויות קטסטרופליות, ששום ארגון אחר לא יכול לעשות. למשל, האפשרות הקטסטרופלית של פלישה, למשל, האפשרות הקטסטרופלית של פעולות טרור רחבות ממדים, וכן הלאה. עכשיו, אז קודם כל, השאלה מתחילה, מה התפקידים שאתה צריך מהצבא? שוב, זו לא שאלה טריוויאלית, כי הדוגמה שאני הכי אוהב זה כרגיל, זה להביא את צבא לוקסמבורג, שמונה כמה מאות חיילים, ו-22 מטוסי התראה מסיבות שקשורות בנאטו, ואין לו שום כוונה להגן על המדינה, והוא גם לא יוכל. הוא אף פעם לא עשה את זה. נניח, מה כבר, כשהצבא הגרמני פולש ללוקסמבורג במלחמת העולם הראשונה, מה בדיוק יכול צבא לוקסמבורג לעשות? אבל עדיין הם מחזיקים צבא. למה? ככה, כי צריך, כדי לחשב מדינה, פחות או יותר, או כי מסורת, גם זה משהו. עכשיו, לנו יש כמה דברים אחרים. יש לנו דבר מוגדר. יש את הדברים שאנחנו יודעים, ויש את הדברים שאנחנו עוד לא יודעים. זאת אומרת, אם ב-1996 הייתי אומר לך, עוד עשור אנחנו ניתקל בחיזבאללה, והחיזבאללה יהיה כזה ארגון, עם כך וכך אלפי רקטות ויכולות כמו שהיו לו ב-2006, אז רוב האנשים היו צוחקים עליי. האמת, גם אני ב-1996 הייתי צוחק עליי, כי לא הייתי יכול לנחש את זה. אז אתה צריך להתכונן לתסריטים של האיום הסביר. שוב, אתה לא מתכונן אף פעם לתסריט של האיום הגרוע ביותר. האיום הגרוע ביותר, אני אפרט לך אותו, כל המדינות באום מתאחדות ושולחות את כל הצבאות שלהם כדי לפלוש אלינו, לא לפני שמורידים אלינו מכה ראשונה, שנייה, שלישית ורביעית בנשק גרעיני. זה האיום הגרוע ביותר. אבל הוא לא סביר. הסיכויים שלו להתרחש, אפס. אתה מדבר על האיום הסביר הגרוע ביותר. זה המקסימום שאתה מתכונן. להלן, האם ייתכן שצבא סוריה יחזור לעצמו בשנים הקרובות? כן. האם ייתכן שמצרים, שהנספח הצבאי להסכם שלום איתה, הוא מזמן אות מתה, תחליף הנהגה? אני כולי תקווה שלא, אני, כמו שאמרתי מזמן, אני מאמין שסיסי מתכוון למה שהוא אומר, ואני מוכן להתפלל לנותן תשועה למלאכים כל יום לשמור עליו, אבל מה אם חלילה עולה עוד מישהו כמו ידידינו באחים המוסלמים? עכשיו, אז אתה לוקח תסריטים כאלה, ואתה שואל את עצמך, אתה לא מוכן לכולם אף פעם מחר. אתה לא יכול. אם אתה תחזיק צבא שיהיה מוכן לכל תסריטים מחר, אתה תקבל מה שקיבלנו בשנות ה-80. שהשקענו בערך שליש מתקציב המדינה בצבא, בתקופה אחרי יום כיפור, ואחת הסיבות שנכנסנו להיפר אינפלציה, זה כי קנינו כל ציוד לחימה אפשרי על פני הגלובוס, והכנסנו כל בן אדם אפשרי לשירות מילואים ארוך, ובסופו של דבר המשק שילם את המחיר בריבית דריבית דריבית.
כלומר, יש כאן איזשהו מתח בין חברה אזרחית מתפקדת, לבין חברה קיימת, נקרא לזה, בין חברה שבכלל מתקיימת כי לא פולשים עליה, כי לא מפעילים עליה איומי ביטחון מבחוץ.
בוודאי. ופה אתה צריך עוד תכונה של צבא, שזה היכולת לגדול מהר. זאת אומרת, אם ניקח את הצבא האמריקאי ב-1940, הוא במקום ה-20 בעולם. אם אני זוכר נכון, קטן יותר משל בולגריה. אם אתה לוקח את הצבא הגרמני, תפו, של 1933, הוא מוגבל ל-100,000 איש. והוא לא יכול להגן על גרמניה, כי הוא מוגבל בהסכמי ורסאי. אבל שני הצבאות האלה גדלים תוך שנים ספורות לממדי ענק. איך הם עושים את זה? הגרמנים פשוט דאגו שכל קצין וחייל יהיה מוכשר שתי דרגות למעלה. זאת אומרת, חייל פשוט יוכל להיות מפקד מחלקה. מפקד מחלקה יוכל להיות מפקד גדוד. ככה כשאתה צריך להכשיר המון טירונים, אז יש לך את כל סגל הקצונה והכל סגל שלוקח הרבה יותר זמן להכשיר אותו. האמריקאים עבדו בשיטה אחרת, אבל אחד מהמרכיבים החשובים אצלם זה שהם לקחו חלק מהקצינים הכי טובים שלהם והוציאו אותם משדה הקרב לתפקידי הדרכה, כדי שהם יכשירו את דור העתיד, מה שגרם את זה שהחיילים שלהם הלכו והשתפרו כשהמלחמה באה, כשגרמנים התחילו אותם ממש טוב, אבל בסוף הטובים שלהם נהרגו.
כן, האמת, אתה צריך יכולת לגדול. זה עיקרון כלכלי ידוע, שבעצם השאלה היא מה אתה עושה עם הכוח אדם המצומצם שלך. באמת מה שסיפרת זה שהגרמנים שלחו את הטייסים הכי טובים בלופטוואפה להילחם בחזית, והאמריקאים ראו שיש איזשהו טייס מצטיין, שלחו אותו דווקא הביתה לבסיס ההדרכה, שידריך עוד אנשים להיות מצוין כמו.
וכמובן עכשיו השאלה היא אילוצי זמן גם כן. כי אם אתה יכול להבטיח לי שתוך שנה המצב לא מידרדר, אז אני יכול לעשות הרבה יותר עם הרבה פחות. למה? כי ברגע שתיתן לי הודעה, החל משנה עכשיו המצב מידרדר, אז אני לוקח את כל הסגל שהכשרתי לפי המודל הגרמני, מגייס את כולם, ואומר להם יאללה לעבודה. אם אתה לא מבטיח לי, אני צריך לשמור עתודה מסוימת למקרה שהמצב מידרדר מחר. השיטה שצהל נקט בה, פעם יותר מאשר היום, זה לקרוא לעתודה הזאת מילואים. להכשיר אותה וללכת תכשיר אותה, שהיא תעבור את, קודם כל את ההכשרה הרגילה, גם את האימונים, ואז גם את התעסוקה המבצעית שגם לה יש חלק מסוים, וישר, ואז תשרת עוד שנים בתור הכוחות כוננות שלנו. זה פחות קורה בשנים האחרונות.
אתה יכול לפרט על הנקודה האחרונה, זאת אומרת, מה השימוש שצהל עושה במילואים? דיברת על תעסוקה מבצעית ואימונים, מה זה בדיוק?
שני דברים, יש שני סוגי פעולות. דבר ראשון, צבא או שהוא, האמירה הכללית אומרת שצבא או שהוא נלחם או שהוא מתכונן למלחמה, מבחינה אידיאלית. אני כמובן, יש גם המון או שהוא אוסף בדלי סיגריות, אבל גם על זה יש ויכוח. אבל,
או שקורונה.
כן. אבל זה צריך לומר שבכל מדינה הצבא מקבל תפקידים לא צבאיים מובהקים מהממשלה, מהסיבה שהצבא הוא הכוח שזמין ועושה מה שאומרים לו. שזה מאפיין נדיר במשרדים ממשלתיים, ולכן בכל מדינה, זה לא משנה מה המבנה שלה, אז צבא מופעל למשימות לאומיות, אלא אם כן יש נניח כמו ארצות הברית, איסור מוחלט על ההפעלה שלו, כי איסור כמעט מוחלט על הפעלה שלו בתוך שטח המדינה מכל מיני סיבות, אבל אנחנו במקרה הזה הרבה יותר מודל אירופי, ושם זה הרבה יותר נהוג, ולאמריקאים יש משמר לאומי. צבא מתאמן ללחימה. ודבר שני, יש עניינים של תעסוקה מבצעית. צבא שומר על הגבול, צבא שומר על הסדר, נניח ביהודה ושומרון, צבא מפטרל, כל הדברים האלה לוקחים כוח אדם. עכשיו יש לנו שתי מגמות הפוכות לחלוטין שמתרחשות בשנים האחרונות. אחת מהם זה של טכנולוגיזציה שמורידה את מספר הלוחמים, כביכול, נניח ניקח בתור דוגמה, טנק שרמן של מלחמת העולם השנייה יש בו 5 לוחמים, טנק מרכבה יש בו 4, טנק לקלרק צרפתי יש בו 3, אם כי אני חושב שלא הייתי סומך על מערכת הטעינה האוטומטית של הלקלר, אבל זה עניין אחר. או דוגמה עוד יותר ברורה, מפציץ כבד של מלחמת העולם הראשונה, זה 10-12 איש, 10 עד 12 איש אנשי צוות, F-35 של היום זה 1. הטכנולוגיה מאפשרת לצמצם סוגים מסוימים. מהצד השני, קורה תהליך של ריבוי חיל רגלים. בגלל העובדה שאנחנו נכנסים לשטח בנוי, אנחנו חיים מזה כמה שנים בעולם שבו יותר ממחצית העולם חיה בערים. זה דבר שלא היה באף תקופה אחרת בהיסטוריה עד לפני לא יותר מדי שנים. וכתוצאה מזה, אתה נכנס בהכרח לערים. כיוון שערים, בנימוס נאמר שהם שטח דרק למלחמה, אז הרבה מהכלים המתוחכמים שלך פחות יעילים שם. להסיע טנקים ברחוב, זה מתכון למלכודת מוות. ונניח שאתה מסיע אותם, אתה לא יכול לפרוס גדוד של טנקים לרוחב ברחוב, כי נגמר לך רחוב. אתה צריך הרבה יותר חיילים להיכנס, לכבוש, לטהר. וכתוצאה מזה יש גידול, פחות נניח טנקים, אבל יותר, כיוון שטנק אחד זה 4 אנשים, ומחלקת חיל רגלים היא קצת יותר מזה, אז אתה רואה בדברים סיומים גידול, לפעמים בסדר הכוחות שצריך להפעיל, כדי להשתלט על שטח, כדי לטהר אותו, כדי לסרוק אותו. במיוחד כאשר האויב מתאפיין בזה שהבעיה העיקרית איתו, בתור אויב בלתי סדור, זה לא להרוג אותו, זאת אומרת זה לא שהוא ממוגן, משוריין, מחוזק, אלא למצוא אותו. ובהתאם לזה יש לנו גידול דווקא בכוח האדם, ועוד לא הזכרנו את זה שהמערכים הטכניים היום דורשים הרבה יותר כוח אדם מבעבר. אז השאלה של איזון, זה לא הולך רק לכיוון אחד, זה אי אפשר לומר רק, פעם היינו צריכים יותר חיילים למשימה, היום צריך פחות, כי לפעמים זה ככה, לפעמים זה הפוך. עכשיו, יש שאלה שגם מילואימניקים מתווכחים עליה, מכאן עד להודעה חדשה, האם התעסוקות המבצעיות בכלל עזרו או הזיקו? זה יש
לסדיר או למילואים?
למילואים. יש כאלה שטוענים שזה סתם היה בזבוז זמן, הוציא אותם, שלח אותם למשימות שלא מועילות להם להתכונן למלחמה. יש כאלה שטוענים, אני שמעתי שתי הדעות ממפקדים במילואים וחיילי מילואים, זה לא מעט, ויש כאלה שטוענים שבלי זה אתה מגיע כשצריך אותך לאנשים שכמעט אתה לא ראית אותם, שיש פחות גיבוש, ואתה נלחם פחות טוב.
כלומר, הם לא רגילים לך לעבוד ביחד, הם לא מכירים את השמות אחד של השני, הם לא, אין להם אחווה.
זה גם טענה, וזה גם כן, זה אולי אחת מהבעיה עם רעיון של גיוס ישיר למילואים, למרות שבעיניי האמת שגיוס ישיר למילואים, אחרי שכולם עושים את המסלול שלהם, אז זה פשוט אמירה, אני רוצה שכולם ישרתו פחות חודשים, אין בזה הבדל עקרוני, כי אין שום קדושה בשלוש שנים.
אני מציע שקודם כל נדבר על האיומים של צה"ל וצה"ל דהיום ומה הוא עושה, ואחר כך ננסה יותר לדבר על הביקורת ועל איך בעצם משפרים את צה"ל אל מול האיומים שיש. יש טענה שבכלל מערך המילואים כמעט לא הופעל ברצועת הביטחון שם מול לבנון.
נכון.
וגם כשהוא הופעל ב-2006 הביצועים שלו היו דלים, ונשאלת השאלה אם בכלל הצבא עדיין סומך על חטיבות המילואים, או שמדובר בסוג של גבעת חלפון שכזאת שבין מקבלי החלטות.
קודם כל, מילואים היום הם לא גבעת חלפון. הם שונים בצורה דרסטית. כשאני התחלתי את הסדיר, שזה היה לפני 20 ומשהו שנה, אז עדיין היה שרידים של מילואים חלפוניים כאלה. אבל היום זה הרבה הרבה פחות נפוץ. המילואים היום הם יותר צעירים, ובגלל שצהל נאלץ לגלות שיש למילואים עלות, הוא משתמש בהם פחות, לפעמים אגב פחות מדי. אז אתה לא תמצא כבר את סרג'יו קונסנצה, כשהוא שומר לו על איזה דיונה חסרת משמעות, במקום שכוח אל במשך חודשיים בשנה. זה לא עובד ככה כבר. יש עדיין שמירות, בהחלט, יש הרבה תחינה, אבל זה, הרמה הכללית של המילואים השתנתה מאוד. מאז התקופה שידין אמר, נדמה לי ידין, שחייל מילואים הוא חייל שנמצא בחופשה 11 חודש בשנה. זה דבר אחד. עכשיו, זה נכון שצהל המון פעמים העדיף לא, בשנים האחרונות לא להפעיל את המילואים. למרות שהוא גייס לפעמים כמויות ענק. אמרו שבצוק איתן גייסו 80 אלף איש, אני לא בדיוק יודע לומר לאן גייסו אותם, כי אני הייתי במילואים באזור הכללי של רצועת עזה, ואני בטוח שלשם לא הגיעו 80 אלף מילואימניקים, אני לא יודע מה עשו איתם, הייתי עסוק בענייני. אבל גייסו הרבה. אנחנו כן יכולים לומר שבחומת מגן, המילואים היו קריטיים. גייסו אותם, ואנחנו מכירים את ההסתבכות של חטיבה 5, אבל היו עוד כל מיני כוחות מילואים שלא הסתבכו, אנחנו זוכרים רק את ההסתבכות הבודדת ההיא בערך. אבל מה שנכון שצהל עשה פחות שימוש בשנים האחרונות, שמערך המילואים מיעוט מתוכו משרת תקופה משמעותית, ושברצועת הביטחון העדיפו כמעט לגמרי לא להפעיל מילואים ניקים. היו לזה שתי סיבות, אחת זה שמילואים ניקים יוצרים יותר לחץ, זאת אומרת, כשאתה לוקח, אם היית מכניס ממוצבי רצועת הביטחון, כל מיני מילואים ניקים בני 30-40, יכול להיות שהמדיניות שם הייתה משתנה, לא יודע אם הייתה נסיגה או לא, אבל מדיניות הייתה משתנה הרבה קודם. אגב, זה יכול להיות טיעון טוב מאוד ללמה כן להכניס מילואים ניקים.
כן, יש כל מיני אנשים שאני מכיר שאומרים שהוא מעדיף שבצבא יהיו אנשים קצת יותר מבוגרים, אולי אפילו עם תואר, ולא רק בשביל שהם גם לא ייכנסו לכל סיכון שיש בזמן לחימה, ויגידו עצור עצור, הם באמת צריך לעשות את המהלך הזה. יהיו יותר ביקורתיים כלפי המפקדים, בעצם הכנסה של זה שהיא מגמה יותר דמוקרטית לתוך הארגון ההיררכי הזה.
זה כמובן, בשביל זה אתה צריך מערך מילואים, לא רק גיל. כי על הצבא האמריקאי למשל אמרו שהוא צבא מתנדבים ביום הגיוס, וצבא חובה בכל שאר הזמן. זאת אומרת, מרגע שנכנסת אליו, זה לא ארגון דמוקרטי, ואני אוהב לספר על הפעם ההיא שעשינו איזה תרגיל עם המרינס בחוף ניצנים, ואת ההלם שלי בתור רבת או סמל שצמוד במקרה הספציפי ההוא למפקד אוגדה, ואני רואה שעומדים שם חיילים, חלקם, קודם כל כל אחד מהם פי שניים בגודל ממני, חוויות של שרירים, מפלצות ממש, גדולים ממני חלקם בשנים, מגיע רסר או הממם, וכולם קופצים ונמתחים לדום, כאילו הם היו עמוד דגל. אז זה קורה אצלם. אצלנו לעומת זאת, אפילו החייל בגולנצ'יק, אז הוא, הגולנצ'יק המצוי, יש לו הרבה יותר חופש ודמוקרטיה, ביחס למפקדים שלו, מאשר החייל הוותיק, בצבא ארצות הברית, או בצבא בריטניה. זה גם, זה המון, המון פה זה עניין של תרבות, והתרבות היא קשורה לחברה ולא רק למודל. לכן אגב צבאות ערב היו ממש גרועים באימוץ התול הסובייטי, כי התול הסובייטי נבנה בין השאר בתרבות מסוימת. לקחת אותו ולהשליך אותו על ארץ ותרבות אחרת, זה לא עבד כל כך טוב בקופי פייסט. אותו דבר שאם תנסה לקחת את התול שלנו ולהשליך אותו אצל הגרמנים, אני מעריך תתגלה כמה בעיות ולהפך.
האמת היא, אחד הדברים המעניינים בהקשר הזה של חברה מערבית וצבא, זה בעצם האם היותנו חברה כל כך מפונקת, כל כך עשירה, סוואה, שרגילה לתנאים כל כך טובים, מזגן, פלאפון ואוכל כל כך טוב בבית, בהזמנה היום מהפלאפון לכל מקום, האם אנחנו בכלל יכולים לנצח מלחמות, או יש לנו את הכוח עמידה לעמוד בתנאים הכי קשים, שזה בעצם התנאים בשטח, במלחמה, שלא רק שאין מזגן, גם יורים עליך בשביל להוסיף לחגיגה.
השאלה שלך, אם ננסח אותה, זה בעצם שאלת חיילי השוקולד. האם אנחנו מגדלים רק חיילי שוקולד? אתה לא לבד אגב, גורמים רציניים כמו מורי ורבי מרטין ון קרפלד, טוענים שזה מה שקורה במערב, שיש פחות ופחות נכונות להילחם, ושנכונות להילחם קיימת יותר אצל מי שיש לו פחות מה להפסיד, אז הוא לא שם קצוץ.
רואים את זה גם בנהלים בצבא, זאת אומרת, אם בזמנך היה מותר בטירונות לעשות כל דבר, כשאני הייתי מפקד טירונים, כבר היה מותר לי לתת פקודה לחייל לרדת רק ל-20 שיבות תמיכה, ולא יותר משלושה סטים, וכלומר, כן, הכל אבל... הנהלים גורמים לזה שהחייל יהיה מפונק אפילו שהוא בצבא.
שני, ומצד שני, אני לא משוכנע שזה לגמרי נכון. זאת אומרת, כי הנהלים האלה, הם נכפים לא תמיד בגלל מה שהחיילים לא יכולים לעמוד בו. הם חלק מהם נכפים בגלל מה שאנחנו לומדים יותר. דוגמה קלאסית, בזמנו הייתה משמעת מים בצבא. אסור היה לשתות, למה? כדי לחנך אותך להסתדר בלי מים. עד שבסוף בא רופא, ואמר להם, חבר'ה, הכל טוב, עשה ניסיונות, הכל טוב ויפה, אבל בן אדם לא לומד להסתדר בלי מים. הוא פשוט מקבל, מתייבש או מקבל מכת חום. והפסיקו את זה. האם ראינו ירידה בגלל שאנשים לא למדו יותר להסתדר, לשקשק מימיות ולגלות שהם, שאמורו להיות להם חצי מימייה למשך 80 קילומטר? לא ראינו ירידה מהסיבה הזאת. אז צריך להיזהר מאוד לבלבל בין דברים שאנחנו עושים, כי אנחנו לא רואים סיבה לשבור את החייל ולפרק אותו כדי להרכיב מחדש, כמו שפעם הייתה האמונה בחלק מהצבאות, לבין דברים שנובעים מפינוק. ו... אני באופן אישי שייך לאסכולה שחושבת שהפינוק הוא פחות משמעותי. אני זוכר שאמרו את זה גם על הדור של 67, הידוע בתור דור האספרסו. אגב, בסוד, במועדון של פומפו מאחורה יש מכונת קפה, אז אני לא יודע מה היו אומרים אותם אנשים על מועדון קצינים שיש בו אפילו אספרסו. עוד יותר בסוד, אנחנו כלום, בפום של הצבא הבריטי שהיה לי הכבוד לבקר בו, יש שני פאבים. כישלון גדול שלי שלא הצלחתי להביא את זה ארצה.
הבדל תרבותי, נקרא לזה צבא שמותר להשתות בו, וצבא שאם אתה שותה בו אתה מודח על המקום.
זה הבדל ידוע ומוכר בין צבא יבש לצבא רטוב, כתבו על זה גם בעבר, אבל זה חורג מעניין.
אז מכאן באמת לענייננו, שעניין התרבותי. אתה כותב במאמר שיש מאפיין מאוד קבוע של צבא שהוא צבא מקצועי, וזה שהיחס שלו ביחס לאוכלוסייה הוא מאוד מאוד מצומצם. ואז אתה לוקח את המספרים של ארצות הברית, שהם אומה של מעל 300 מיליון, ויש להם צבא של מיליון וכמה, ואתה אומר, אם זה המספרים, אז הצבא שלנו הוא לא יכול להיות יותר מאשר 25 אלף, משהו בסימון הזה.
אני אומר, אני אחדד קצת, כי לא אמרתי לא יכול להיות. אמרתי, אם אתה לוקח שיעורי התנדבות כמו בארצות הברית, ואתה מניח שגם ערבים וחרדים יתגייסו באותו שיעור ממש, תקבל צבא של 30,000, כולל כולם, בערך. אם אתה מוציא חרדים וערבים החוצה, תקבל צבא של 25,000. וארצות הברית הבאתי אותה כי היא כרגע הסמן העליון. האם היו להם תקופות עם קצת יותר גיוס? היו, אבל עדיין, הגודל של צבא מתנדבים הוא תמיד קטן יותר מאשר צבא חובה. עכשיו כמובן השאלה למה זה קורה. יש כאלה שאומרים כי הם לא צריכים יותר. אבל אנחנו רואים שצבאות מתנדבים, בארצות הברית ובאירופה נתקלים בלא מעט קשיים לגייס תפקידים מסוימים. מחסור של טייסים בארצות הברית, מחסור של חיילים בבריטניה. בגרמניה יש להם גם כל מיני תופעות מהסגנון הזה, ואני בכלל כרגע לא מתייחס למדינות לא מערביות, שזה גם סיפור בפני עצמו. אז יכול להיות, אז השאלה היא, האם, השאלה באמת גדולה, האם אתה תוכל לגייס ככה את כל החיילים שאתה תרצה, ושאלה לא פחות היא, האם אתה תקבל את סוג החיילים שאתה תרצה. יש אמונה שהיא לא נכונה, אני צריך לומר, שבצבא מתנדבים מיוצגות בעיקר השכבות החלשות. כמו יש מחקר כבר ב-2005 שמצא שזה לא נכון, למרות שיש כאלה שטוענים שבקרב ההרוגים בעיראק ובאפגניסטן כן יש ייצוג יתר, ואז הם אומרים בעצם אין תת ייצוג בצהל, יש אובר ייצוג, בשיחה בצבא, אין אובר ייצוג, יש אובר ייצוג למעמד בינוני, אבל מי שממלא את שורות החבר'ה שעושים את העבודה המלוכלכת, אלה אחרים. זה טיעון אחר, יש גם עליו מחלוקת. הנקודה היא שוב, זה לא העניין, מה שיוצא אבל זה הבדל אחר. בארצות הברית אתה יכול למצוא הבדל דרסטי בגיוס לפי מאיפה אנשים מגיעים. המקום עם היחס גיוס הכי גבוה, הוא לא גבוה, אבל גבוה יחסית, זה מקומות כמו ג'ורג'יה, עם אנשים עם מסורת של במשפחה שלהם, אבא שלהם וסבא שלהם, וסבא של אבא שלהם היו אנשי צבא. מקומות הכי נמוכים, באזורים, במקומות... חברת הקונגרס המוסלמית הראשונה, ברח לי השם שלה. אז מהמדינה שלה יש אחוז גיוס מאוד נמוך, במקרה או לא, ובמקומות כמו קליפורניה, ניו יורק וכולי, אחוז הגיוס באופן יחסי הוא גם נמוך מאוד. אז זאת אומרת, יש לך פער, אין לך חלוקה שווה באוכלוסייה. כמובן, זה לא, זה בעיה רק אם אתה חושב שזה בעיה. יש אנשים שאומרים, בסדר, אז כולם יהיו לצורך העניין, כל המתגייסים יבואו מרעננה, מה אכפת לי?
כן, נניח. בכלל, גם פרופסור תומס סואל אומר על זה על שאר המקצועות. זאת אומרת, רוב מזקקות הבירה בארצות הברית הם בבעלות גרמנית, וגם רוב הפסנתרים הם יוצרו על ידי גרמנים. ויש פשוט מקצועות שאנשים מסוימים נמשכים אליהם, או עמים מסוימים נמשכים אליהם, ולא עמים אחרים. ככה גם בין גברים לנשים. גברים יותר נמשכים להיות חשמלטורים, ונשים פחות. זה לא אומר שגברים טובים יותר.
ויהודים לא נמשכים לשרת בצבא, כמו שנהוגו לומר פעם, במשך הרבה שנים. אגב, ברוב העולם זה גם נכון כיום. אבל השאלה היא פה, שוב, מה אתה רוצה? האם באמת, האם אתה באמת באופן טבעי יימשכו, מי יימשך באופן טבעי לשירות בצהל? והאם זה האנשים שאתה רוצה? כי אחד מהדברים שאתה מקבל היום, שצהל היום, אם נשים את זה בצורה גסה, כדי לקבל תלפיונים, צהל משלם במשק עם המטרות, וכדי לקבל את האנשים שהוא רוצה לצנחנים, אז צהל משלם בכל מיני חבר'ה בקורס נהגים. אגב, אני לא רוצה לזלזל בנהגים, עושים עבודה חשובה.
לבאר את זה קצת, לומר את הנקודה הזאת, זאת אומרת, אתה אומר בעצם שצבא חובה מאפשר לצהל מצד אחד להשיג את אותו אחד שיכול להגיע להייטק ולקבל שם משכורות מאוד גבוהות בעוד כמה שנים, והוא מגייס אותו עכשיו בכפייה, והוא בגלל האתוס שכולם מתגייסים, אז הוא מתגייס לשם. אבל מצד שני הוא צריך גם לגייס את החבר הפחות מוכשר שלו מאותו בית ספר או מבית ספר אחר או מהפריפריה ושהוא יהיה משק ממטרות. זאת אומרת זה מין דבר שבא עבור דבר?
במידה מסוימת כן, כי הנקודה היא, השאלה היא, מי שבוחר ללכת, יש לא מעט אנשים שאומרים כבר גייסו אותי אז אני אעשה הכי טוב שלי. מה שידוע בתור או סיירת או ניירת.
אני חייב לומר אנקדוטה אישית, כל מי שאמר את הדבר הזה אי פעם פגש אותו בתפקידים פחות נחשבים. האמירה הזאת היא אמירה שאם אתם לא נותנים לי את כל התנאים ואת כל הלוקסוס ואת כל הכבוד, אז אני הולך להיות הג'ובניק של הג'ובניקים, הבן אדם הכי עצלן שיש שאתם מכירים אי פעם. לא פגשתי מעולם בשביל שאמר את זה, והיה במקום שנקרא לזה שאני אישית מעריך.
זה הגיוני, אבל יש, אני פגשתי המון אנשים שאמרו, אם כבר גייסו אותי, אני אלך למקום שאני עושה הכי טוב שלי.
עכשיו שגם יהיה לי מעניין.
כן, אבל האנשים האלה, השאלה אם הם היו הולכים לשרת אם לא היית מגייס אותם? לא בהכרח, כי ברגע שאתה הופך את העסק להתנדבותי, אז השאלה האם ללכת או לא היא עוד אלטרנטיבה. ולמרות שאני מנסה לברוח פה מהשאלה המוסרית, כמו שאמרתי, בעיניי המודלים הם לגיטימיים, זה פשוט שאלה של מה פרקטי או לא, אז צריך לומר שאחד הדברים שאני רואה בדיון הזה הוא כל הזמן ערבוב של הנורמטיבי עם הדסקריפטיבי. כלומר, ערבוב של מה אני חושב שצריך להיות מבחינה אידיאולוגית עם מה שאני מתאר שקורה. ואני רואה את זה שוב, אצל תומכי הצבא החובה, כשמתארים את הגיוס כבונה את האזרחים ובונה סולידריות, ויכול להיות מאוד שזה נכון, אבל השאלה, אבל זה כרגע לא רלוונטי לשאלה מבחינת מה אפשרי כדי להגן על המדינה. זאת אומרת, זה לגיטימי לחלוטין לטעון שצריך גיוס חובה בגלל דברים נוספים שהם מעבר לתפקידו הבסיסי של הצבא. בטח עם העובדה של איך הקימו את צהל, אבל זה לא טיעון מהסוג שאני רוצה להתעסק בו כרגע, כי זה לא טיעון שרלוונטי לשאלה במה מגינים או לא. ומצד שני, יש את המתנגדים לגיוס חובה, שחלקם משתמשים בטיעונים כגון עבודת כפייה ועבדות, ואז באמת כבר הדיון נסגר, כי אם זה עבדות, אתה פשוט צריך לבטל אותה, אין על מה לדבר. אתה לא יכול לומר שמחזיקים את המדינה על עבדות, כי אז אתה נהיה פושע ושותף לעבדות, וצריך ג'ון בראון שיקום ויתקומם מולך, וכל מיני כאלה.
כן, אבל בוא נשאר ברמת הדיון האינטליגנטי ולא הסיסמטי.
כן, אז אני אומר, בוא נעזוב את הדברים האלה בצד. הנקודה היא, בסופו של דבר, שאתה רוצה שאנשים מסוימים, שיהיה לך את היכולת בחירה מבין האנשים מסוימים. ועכשיו השאלה היא, כשבן אדם מתגייס ואומרים לו, אתה, ברירת המחדל שלך היא להתגייס, אתה יכול להתחמק. אני מכיר מישהי שבהתחלה התחמקה, אחרי כמה חודשים היא ראתה את עצמה בתור הבודדת והתחרתה, ואחרי זה היא שרתה ועשתה שירות טוב, בהחלט, כן? כן. היא לא הייתה חיילת נטולת מוטיבציה, למרות שההתחלה הייתה ממש, היא ברחה בת. נניח שאתה מבטל את זה, הרי אין לחץ. כי זה עוד אופציה אחת. עכשיו, האם בשיטה הזאת אותם אנשים שאתה מעוניין שיגיעו לצבא באמת יגיעו לצבא, או שהם ילכו למקומות אחרים, כי יש להם דברים יותר טובים לעשות. זה גם שאלה. אז אחת מהסיבות שבגללם צבא בדרך כלל מעדיף אם הוא יכול שיהיה גיוס חובה, זה בגלל, לא בגלל שהוא רוצה לגייס את כולם, אלא בגלל שהוא מקבל את זכות הבחירה הראשונה בשאלה, האם הבן אדם הזה אני רוצה אותו או לא. עכשיו, תיאורטית כמובן זה יכול להביל לפתרונות כמו שהציעו, שהצבא יקבל זכות בחירה, את מי שהוא רוצה הוא יגייס וישלם לו, ומי שהוא לא רוצה ילך הביתה. הבעיה עם זה, שזה באמת, היה לזה דבר דומה אצל האמריקאים עם ההגרלה, שזה לא בדיוק כי הם לא בחרו, הם פשוט הגרילו אנשים, אבל עדיין חלק, היה לנו קבוצת ביקורת שחלק גויסו כי הם עלו בגורל, וחלק לא גויסו, והרגישו פריירים נוראים מעין כמוהם. זאת אומרת, פה אתה צריך להתגבר, כשאתה צריך, אם אתה רוצה שאנשים יתגייסו, אתה צריך אתוס, שאו לגייס כמה שיותר, כולל אנשים שאתה לא צריך כדי שכולם ירגישו, או לומר שאתה מצליח לבנות אתוס שבו מי שלא מתגייס מרגיש דפוק מזה שהוא לא יתגייס.
כן. האמת היא, אחת הדרכים, אם אנחנו רגע כן מסתכלים מנקודת המבט המוסרית, אז אחת הדרכים לרכך את הבעיה המוסרית, שיש מי שמגויס בכפייה לשלוש שנים, ובאמת תוקים אותו באיזשהו בסיס בדרום או בצפון, או רחוק מהבית ויוצא פעם בכמה זמן, ויש אנשים שהם מתחילים את חייהם, אוניברסיטה, לימודים, עבודה, היא באמת לשלם כסף במטבע קשה למי שמגויס. באמת לתת מזכורת לחיילים האלה, לא איזשהו דמי קיום בסיסיים, בתקופתי זה היה 700 שקל, ועכשיו זה 1,500, ובתקופתך זה בטח היה קצת פחות.
פחות, פחות.
פחות, כלומר משהו שהוא באמת, עדיין אתה נדרש להביא כסף מההורים, למרות שאתה עובד, פחות או יותר 18-20 שעות ביום, אתה עובד ואתה על הרגליים, עובד קשה, שבכל מקצוע אחר היית מרוויח כסף די טוב, לא מינימום אפילו, על עבודה כזאת בחוץ קשה. עכשיו, מה מונע ממך לבוא ולתמוך בדבר שכזה, שבאמת ישלמו לחיילים במטבע קשה למי שמגויס?
שוב, עקרונית אני לא חושב שזה בעיה. כמו שאמרתי, אני לא חושב שזה פסול מוסרית לשלם לחיילים, יש אנשים שטוענים זה הופך אותם לסחיר אחר, ואני לא חושב שזה נכון. מצד שני, פה נכנסת השאלה הפרקטית. כמה מיסים אתה מוכן לשלם בשביל העניין הזה? מה העלות של זה? מה העלות התקציבית? וגם זה שיקול לגיטימי. ופה השאלה כמה אתה יכול להרשות, איך אתה עושה, מה המחיר שאתה עושה, זה הכל שאלות של תקציב וכמה אתה מוכן לשלם בשביל כל הדברים האלה. זה לא, בעיניי זה לא חלק עקרוני.
זה משהו שבאחד המחקרים שקראת, משהו שבסופו של דבר פגע, ששילמו לחיילים שכר אמיתי. כלומר, כיום נוצרת באמת בעיה, נקרא זה של צדק או של צדק חלוקתי, בין מי שגויס, ויצא מהצבא, אם הוא היה ממש חסכן, אם נגיד איזה 10,000, 20,000 שקל, הצליח לחסוך גרוש לגרוש, לבין מי שלא גויס, ובאמת יכל באותו תקופה, לעבוד ולהרוויח 150, 200,000 שקל, אם הוא היה עובד באותה אינטנסיביות של מי שגויס.
תראה, רוב המקרים שבהם אתה יכול להשוות, הם במדינות שבהם אין גיוס חובה. ככה שלומר את ההשוואה של, על המוטיבציה, בעיניי זה בעייתי. זאת אומרת, יש לנו בתחומים אחרים ידיעה שלפעמים תמריצים שמבוססים על אתוס חזקים יותר מתמריצים שמבוססים על כסף. מה שאני נוהג לקרוא לו, לא המצאתי את זה, דוגמת השירותים. לזקנים בינינו, שהיו במחנות קיץ לפני עידן השירותים הכימיים, הם זוכרים שהיה תהליך די מסריח שהיה צריך כדי לנקות את השירותים שהיו שם, לשפוך סיד פנימה ועוד כל מיני דברים. יש המון אנשים שכשהם היו בתנועת נוער, עשו את זה, התנדבו לעשות. יש מעט מאוד מאותם אנשים שתמורת תשלום היו הולכים לעשות את זה. זאת אומרת, השיקולי רווח והפסד משתנים ברגע שאתה הופך את זה לשאלה של תשלום. האם זה אומר שלא צריך לשלם לחיילים? לא, זה לא אומר. השאלה היא איך אתה מציג את זה. גם. השאלה היא מה מוביל את האתוס. שוב, תיאורטית, אם כרגע אנחנו שולחים את סיירת מטכ"ל לגנוב את קרן השפע הנורווגית, זאת מרווחי הנפט שלהם, אני לא חושב שתהיה בעיה עקרונית לחלק אותה לחיילים. יש את הטוענים שזה בעיה מוסרית, אני לא חושב שזה בעיה מוסרית כזאת גדולה. אני לא ראיתי בינתיים, אני חושב, ראיה לזה שחיילים שמקבלים 300 שקל יש להם יותר מוטיבציה מחיילים שמקבלים 1,500. אם אתה הופך את הכל לשאלה של תבוא בשביל הכסף או בשביל האתוס, זה נהיה עניין אחר. אבל אם אתה בא בשביל האתוס ומקבל פיצוי מסוים, אז זה כבר מתחיל להיות יותר קרוב לצבא קבע. אז השאלה מתחילה להיות, אבל מאיפה אתה מממן את זה, וזה מתחיל להיות סיפור אחר. כאן באמת, חלק מהאנשים אומרים, תקצץ את הכמות של אנשים, תשלח אותם לעבוד, ואז תוכל לשלם יותר מהמיסים שינבעו מהגידול בתוצר הלאומי. זה טיעון רציני. שוב, אני לא רוצה לפסול אותו. בהחלט ייתכן שזה יקרה, אם כי צריך לומר שני דברים. אחד, הנחת היסוד היא של הטיעון הזה אומרת שאם אתה לא מגייס אנשים, אז הם יתנהגו כמו שישראלים מתנהגים היום אחרי הצבא רק 3 שנים קודם. אם אנחנו מסתכלים על מה שעושים אמריקאים למשל, הם מצליחים למצוא לעצמם שיטה יפה מאוד לבזבז חלק מהשנים האלה, בצורה של הקולג'ים שלהם ודברים כאלה, ככה שהרווח יכול להיות קטן יותר. הדבר השני שיש, ששוב אנחנו חוזרים לשאלה, כמה אנחנו צריכים ואיך אנחנו משיגים אותם. זאת אומרת, אם יגדל לך האחוז, התקציב שמוקנה לזה, אבל לא יהיו לך מספיק חיילים, זה עדיין תהיה בעיה. הנחת היסוד של תשלם מספיק ויבואו, היא הנחת יסוד שבעייתית, כי פשוט אין דרך להפריך אותה. אתה כרגע מציע 30,000 שקל לחייל רגלי. לא באים מספיק, אז זה אומר שלא שילמת מספיק. איך אתה יודע שלא שילמת מספיק? כי לא באו מספיק. אבל זה מניח שזה מין משוואה מאוד פשוטה. תכניס X כסף, יבואו X אנשים. תכניס X כפול 2, יבואו X כפול 2 אנשים. אני לא חושב שיש לזה הוכחה ברורה, ואנחנו רואים גם כן שהתמריצים הם משתנים. אפילו בעבודה שעשה אחד מחניכי פום, ומצא את בדק תמריצים, אצל, בסקר שהוא עשה בין קצינים בכירים יחסית, רב סרן סגן אלוף, קצינים זוטרים, נגדים, הוא מצא על כל אחד מהם, יש את שואל אותם על דברים שיכולים לעודד חתימה לקבע או להמשיך בקבע, כל אחד מהם היה לו את התמריצים שלו, חלקם היו כספיים, חלקם לא, אבל כל קבוצה הגיבה אחרת. ופה גם צריך להזכיר שבצבאות מקצועיים, או כמו שאמרנו, צבאות התנדבותיים, יש את המיתוס הזה, כאילו אנחנו מדברים על צבאות שבהם אנשים משרתים בחיל רגלים 15-20 שנה כולם ביחד, זה לא היה ולא נברא. הממוצע שירות של בני אדם הוא 3-4 שנים, ובהרבה מאוד מקרים, אז אחוזי השימור הם לפעמים נמוכים מאוד. ככה שכשאנחנו מסתכלים על הצבא האמריקאי והבריטי, הסיכוי לראות לוחם פשוט שכבר היה בשירות 10 שנים, הוא נמוך יחסית. כמובן, אפשר לטעון שאם אתה עדיין, שאפילו אם 10% נשארים, זה 10% מאוד משמעותי, ואני לא חולק על זה, אני מאוד בעד שיהיה לנו סרג'נטים, אבל עדיין, זה, הדמיון של אנשים שאומר, יהיה חיסכון, כי התחלופה תהיה נורא נמוכה, ואותם אנשים יישארו, ולא תצטרך להכשיר אותם, כל הזמן, זה בדרך כלל פשוט לא עובד.
כן, האמת היא, בתחילת הרעיון, הזכרנו איזשהו מודל, שאנשים יתגייסו באמת לשירות חובה של כמה חודשים בודדים, ואחר כך מי שהצבא ירצה אותו יציע לו חוזה באמת מאוד כדאי מבחינה כלכלית. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מכירים שאנשים מעדיפים לשמור על הקיים מאשר ללכת להרפתקאות בחוץ. זאת אומרת, יש להם כבר עבודה, גם זאת לא עבודה שהם הכי אוהבים, שהם הכי טובים בה או שהם המשכורת הכי טובה, עדיין להמשיך את הקיים זה משהו שהרבה פעמים אנשים מתפתים לעשות אותו. אולי דבר כזה יכול לפתור לנו את בעיית החיילים שהם מתגייסים או שהם לא עושים דברים אחרים? כלומר, אתה מתגייס לכמה חודשים, עושה אימון בסיסי, אתה חייל קשיר למילואים לכל דבר ועניין, עשית את האימון הבסיסי לאותו מקצוע שלמדת, ומי שהצבא רוצה משאיר אותו, ואז זה לא שיש כאלה שמתגייסים 3 שנים ויש כאלה שמתחמקים, אלא צהל יכול להגיד, אני באמת מגייס ל4 חודשים, 5 חודשים, מכשיר את האנשים, ואת מי שאני צריך אני משאיר.
בוא נעשה את זה יותר כמו שנה, כי 4 חודשים, 5 חודשים זה לא יהיה. לא בצורה שאתה רוצה להכשיר אנשים, כשבטח כשמדברים על הצורך שחייל היום צריך להכיר יותר מחייל בעבר ולא פחות. אבל האמת היא, במקרה הזה, אז מה יש? אתה מתווכח על הסעיפים הטכניים. אין שום הבדל עקרוני בין לשרת חובה 3 שנים ללשרת חובה שנה. יש צבאות, לא כל צבא בעולם נולד כשהחיילים בשירות חובה משרתים 3 שנים. יש כאלה שהם משרתים כמה חודשים, יש 1.5 שנים. גם אצלנו, אילולי איזשהו עניין קטן כמו מלחמת ששת הימים, אז זמן השירות אצלנו היה מזמן יורד. היה מחזור אחד שעוד הספיק לשרת, לרדת אם אני זוכר נכון, 2.5 שנים ופחות מזה, ואז האחרים כבר העריכו להם את השירות למרבה הבאסה שלהם. זאת אומרת, השאלה פה היא עכשיו, אם יש לך הצדקה לשירות חובה, בסדר, אז יש הצדקה לכולם. עכשיו השאלה היא, האם תגייס את כולם לשנה, ותשחרר אותם אחרי זה, את מי שאתה לא צריך כרגע, האם זה יהיה יותר טוב? אפשר לדון, צריך לבדוק את ההשפעה של זה, צריך לראות את ההשפעה של זה על תעסוקה מבצעית ועל הדברים הרגילים, וכמובן על המשך המילואים. שוב, הדבר הזה הוא בעיניי הוא לא חלק מהוויכוח, כי אני לא מצליח לראות שום הבדל עקרוני בין צבא חובה שבו מתגייסים לשנה לצבא חובה שמתגייסים בו לשלוש שנים. זה פשוט שאלה של איזה טווח יביא לך את הפתרון, ואין שום קדושה, והראיה לזה שאם הייתה קדושה, אז לא היו אומרים שחיילות ישרתו שנתיים, או חיילי הסדר שנה וחצי נטו וכן הלאה. האורך זמן זה פשוט שאלה טכנית, כמובן עכשיו השאלה היא כמה אנשים עכשיו אתה צריך כדי למלא את החור הזה שייווצר לך, כי אנחנו יודעים שלצהל נולד חור לא קטן כשהורידו את השירות ל-30, והוא מילא אותו בכל מיני שיטות שלו,
30 חודשים.
כן, מערך גנת הגבולות, תוספת של חיילות לחומות, כל מיני דווי שיטות לפתרון הבעיה של פחות חיילים זמינים במקום. אבל שוב, הדברים, זה לא פתרון פסול בעיניי, השאלה אם טכנית הוא אפשרי, ופה צריך לדון ולבדוק. מה שאני כן צריך לומר אבל, שפתרון כזה שהוא יעד, הוא הבדל גדול בין פתרון שהוא שלב. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, בוא נתחיל עם זה, והמטרה היא להגיע בסוף לצבא מתנדבים לגמרי. אז זה כבר אמירה אחרת לגמרי, בגלל שפה אתה קובע את הסוף, וקצת כמו בנסיגה מלבנון.
כן, אתה עורך את האתוס.
לא רק עניין של אתוס, כשאתה קובע לאן אתה רוצה להגיע, בסוף אתה תגיע לשם, אבל לא בהכרח בדרך שלך. כולם ידעו שאנחנו רוצים לצאת מלבנון, אבל כשזה קרה בסוף, זה לא קרה בדרך המתוכננת, כי ברגע שאתה מגלגל גוש סלע מראש ההר, יש לו דינמיקה משלו. אז עכשיו השאלה היא, ולכן אני לא פוסל, לא חושב שזה פסול, לומר שהאידאל יהיה קיצור שירות או האידאל זה. השאלה היא, לאן אתה רוצה להגיע בסוף? וגם באיזה טרמינולוגיה אתה משתמש?
האמת היא, אחד הדברים שאפשר להגיד כביקורת על ההשוואה שלך לצבאות זרים, זה ש... לא דומה שירות בצבא ישראלי לשירות בצבא אמריקאי. צבא אמריקאי אתה מתגייס בלשכת גיוס וטס על איזשהו הרקולס לקצה השני של המדינה, לא פוגש את המשפחה במשך כמה חודשים, אולי אפילו כמה שנים, אתה הולך לזה טס או כאן וצאת באפגניסטן, מה שנקרא טור זה צלם. כלומר, היכולת לקיים גם משפחה וגם צבא, או יכולת גם להיות בקשר עם המשפחה, עם אבא, אמא, וגם בצבא היא מאוד נמוכה. כאן אצלנו רוב החיילים יוצאים אחרי המסלול הכשרה שלהם, פעם בשבועיים, אולי אפילו חמשושים, הם באמת באיזשהו קשר עם הבית מאוד גדול, כלומר, ולא שלוקחים אותך מכל מה שאתה מכיר למשך תקופות זמן ארוכות, אלא יש הרבה מאוד חופשות בצבא הישראלי.
בוא תחדד, וזה רלוונטי כי?
וזה רלוונטי זה שאולי יש אנשים שלא היו מוכנים להתגייס לצבא אמריקאי, לצבא מתנדבים אמריקאי, כי הם יודעים שהם עכשיו עוזבים את החיים שלהם לכמה חודשים ולא פוגשים את האישה ואת הילדים. כולנו מכירים בתחת הסרטונים המרגשים האלה מיוטיוב שרואים זה אבא מפתיע את הילד באמצע חוג קראטה ופתאום הוא מגלה שזה אבא שלו. אבל בישראל אין לנו את הדברים האלה. אין לנו ילדים שלא מכירים את אבא שלהם או לא ראו אותו במשך חצי שנה שנה. המחתים, המגדים, כל האנשים האלה וגם הנגדים בדרגות היותר פשוטות. חוזרים הביתה לאפטר פעמיים בשבוע. זה לא משהו שאנחנו באמת תשים מעבר לאוקיינוס בשביל להילחם אי שם.
זה קביל למחצה. זאת אומרת, בארצות הברית באופן כללי הם בתור מדינה רחוקה יותר, גדולה יותר, אז הקנה מידה הוא אחר. אני עוד זוכר, כשבזמנו טיילתי עם אשתי בשביל הפלאצ'ים, תקופה מסוימת שם, שקיבלנו טרמפ, והטרמפ הזה הזיז אותנו 10 מייל לכיוון אחד, כדי, זאת אומרת 16 קילומטר, כדי לאסוף חבילת אוכל שחיקטלנו באיזה דואר, ואז הסיע אותנו עוד 30 קילומטר לכיוון השני, כדי להביא אותנו לאיזה מקום שנהיה שם שבת, ואז נסע לו למקום אחר שהוא בכלל לא היה צריך. אנחנו היינו די מופתעים מכל העניין הזה, ולומר לנו, מלא, יש לי עוד 8 שעות נסיעה, מה אכפת לי? אצלנו, כשאתה נותן למישהו טרמפ, והטרמפ הזה הוא בקנה מידה של מחריש למרכז הארץ בלי פקקים, זה הרבה. אצלם זה קצת. באותה סיבה, כשבן אדם אצלנו, בן אדם מקליפורניה שהולך ללמוד בבוסטון, אז הוא גם כן לא רואה את המשפחה הרבה. זאת אומרת, א', הם גדלים יותר, וכמובן הדברים כמו המחנות קיץ של הילדים שם, שבהם ילדים בגיל בית ספר חודשיים בקושי רואים את המשפחה שלהם, זה גם דבר שלא קיים אצלנו. אז תרבות שונה מולידה פתרונות שונים, זה דבר אחד. הדבר הנוסף הוא אבל, השאלה היא, זה נראה לי אחד הדברים הפחות חשובים. אנשים שבאמת יש להם רצון ויש להם את האתוס, אבל הם לא רוצים, אבל להניח שבארצות הברית זה פקטור שכל כך משפיע, אנחנו לא ראינו לזה הוכחות. אנחנו כן ראינו משהו דומה בבריטניה, שבשנים האחרונות חלק מהמחסור הקשה שלהם בכוח אדם, נובע מזה שאנשים לא רוצים להוציא את המשפחה שלהם מחוץ לגבולות בריטניה. פעם היה להם הרבה פחות בעיה לחיילים להתנייד עם המשפחות שלהם, היום יש פחות. עכשיו, האם זה ישפיע על חיילים רווקים בני 18 להתגייס או לא? בספק, כי הפקטור הזה הוא פחות משנה. בדרך כלל הטיעון שאתה אומר שזה לא דומה, עולה מול אנחנו נמצאים באיום קיומי, ולכן אנשים יתגייסו. אבל אז אנחנו נכנסים גם כן לאיזושהי סתירה פנימית קלה, שמצד אחד אתה חושב שאנחנו צריכים לא לגייס אנשים, מצד שני התוצאה שאתה בעצם רוצה להשיג, היא שאותם אנשים יתגייסו, כל מי שאתה רוצה לגייס, יתגייס רק בלי שתוכל לומר לו לעשות את זה.
כן,
עכשיו שאלה אם באמת, למה שזה יקרה?
את הטיעון הזה לא אמרתי, כי יש דברים שאני לא מוכן לסכן, ואני לא רוצה לעשות לגביהם בדיקה. זאת אומרת, אם מישהו אומר לי, בוא תנסה מודל של צבא מקצועי, זה משהו שיכול לעבוד בגלל הטיעונים X, Y, Z, W, אני אומר לו, מספיק שיש את הסיכון שזה לא יעבוד, והלכה לנו המדינה, כי איזה אויב יכול לבוא, והיכולת שלנו לשקם את הצבא במהירות, היא לא יכולת שאני מאמין שהיא גבוהה. אני חושב שיש צעדים שהם בלתי הפיכים במובן הזה, או שלא הייתי לוקח את הסיכון שהם בלתי הפיכים.
ושוב אני קצת פרקליט השטן, כי אני אטען שהם יאמרו לך, אחד, אנחנו יכולים למספיק חזקים כדי להסתכן, כמובן זה טיעון שעובד קצת נגד הטיעון, אז אנשים יתגייסו אצלנו כי אנחנו לא חזקים מספיק, אתה לא יכול להיות גם חזק מספיק כדי להסתכן, וגם לא חזק מספיק ולכן אנשים יבואו, והטיעון השני אומר, נלך בצעדים קטנים, בסוף היעד הוא, וכל פעם נוכל להחזיר אחורה. אני אומר אבל שנלך בצעדים קטנים, כדאי מאוד להיזהר, כי לומר שאתה יכול להחזיר אחורה, מזכיר לי גם את האמירות שלפיהם אין בעיה לצאת מערים פלסטינות, כי בקלות נוכל לבוא ולכבוש אותם. אני אצטט את א' בית יהושע ומי לנו גדול ממנו, שאמר שאם הם יעשו בעיות, נעלה מסוק שלנו ונכניס שני טילים למשטרה שלהם, וזה ודאי עיון מוסרי. כשבסוף עמדנו והכנסנו שני טילים למשטרה שלהם, אז א' בית יהושע לא חשב שזה ודאי מוסרי. אותו דבר, העניין של לגלגל, למה, של הרבה אמרו, אז נוכל לכבוש את הכל בתוך 24 שעות. בסוף, אחרי 1,000 הרוגים או משהו כזה, או כמה מאות לפחות, אני לא זוכר כמה בדיוק היו לנו בין 2000 ל-2002, נכנסנו וזה לקח לנו יותר מ-24 שעות, זה לקח 30 הרוגים נטו בחומת מגן, עוד מחיר של מאות הרוגים לפני זה, עד שבכלל זזנו מתחושת של לאחר ייאוש, ועוד גם אחר כך היה לנו עוד הרוגים ועוד פעילות. זאת אומרת, לומר בוא נזיז הכל כי אפשר לחזור בקלות אחורה, זה טיעון שהוא תיאורטית נכון, אבל במציאות הוא בדרך כלל, שוב, לדברים יש דינמיקה משל עצמם. אתה יכול לעשות ניסויים, אבל ניסויים חייבים להיות מאוד זהירים, ובמיוחד לא כאלה שאתה מודיע מראש מה המטרה, מה התוצאה שנחשבת להצלחה, כי אז אתה תקבל את זה. בנוסף, יש את העניין, שוב, שהזכרתי, שאתה צריך לבנות את המודל ככה שאתה תוכל להגדיל אותו. זאת אומרת, אתה לא יכול לבנות מודל שבו, אתה לא יכול לבנות מודל שבו בשנה אחת מתגייסים 30,000, בשנה אחת 100,000, המרמור שזה ייצור הוא אדיר. אתה גם לא יכול לבנות מודל שבו בשנה אחת מתגייסים 30,000, בשנה שנייה 30,000 וזהו. ואתה לא יכול יותר ברגע שיש לך איום גדול יותר. אתה צריך לבנות מצב, ואני, בוא נאמר ככה, אני התחלתי לי, שותפות עם עוד כמה, לחשוב על איזה עבודה שאולי תנסה להציע אלטרנטיבות, כי כמו שאמרתי, אין קדושה בשלוש שנים. אבל השאלה הגדולה היא בסופו של דבר, איך לבנות מצב שיאפשר לצהל את החיילים שהוא צריך, כדי להגן בשגרה, בלי לפגוע בביטחון בשגרה, ועם אפשרות של גידול מסיבי, ויעיל בחירום, וכמובן השאלה, האם המודל הזה יהיה שונה ממה שיש לנו עכשיו? יכול להיות, אני עוד לא יודע, כי אני לא כותב את המסקנות לפני שסיימתי לחקור.
בניגוד להרבה חוקרים אחרים, יש לומר. בנימה זהירה ושמרנית זו, הייתי שמח להמליץ על שני דברים שאתה קשור אליהם. דבר ראשון, המאמרים שכתבת במידה על צבא מקצועי. והדבר השני, יש בעצם איזשהו רעיון שעשית לאחרונה לפודקאסט לוחמי מקלדת, שדיברתם על סרג'נטים, והיה מאוד מעניין בעיניי לשמוע את הניתוח שלך של המקום של אנשי קבע שהם לא קצינים בצבאות העולם, ולראות בעצם למה וכמה ומה התפקיד של אותם אנשים. ואם לך יש גם איזה המלצת קריאה או האזנה או משהו בסגנון הזה?
אני כרגע קורא באנגלית את האוטוביוגרפיה של הגנרל מטיס, Call Sign Chaos, והיא מאוד מעניינת.
מזה מטיס? שתהיה... למי שלא מכיר?
גנרל ג'יימס מטיס, לשעבר שר הגנה אמריקאי, הוא אחד מהגנרלים האגדתיים במרינס בשנים האחרונות, ובצדק, כמו שאם בן אדם שגם הפה שלו פה גדול וקבלות בשטח עם אמירות מהסגנון, כן, רק קצת יותר מנומס בכל זאת ופחות אנטישמי, או חושם, עם אמירות מהסגנון של בתור חיילי מרינס עליכם להיות מנומסים, אדיבים וכדור בראש לכל מי שעושה לכם בעיות. ודברים כאלה.
מתאים למרינס.
כן, אז הוא, והלך ונהיה שר ההגנה, אגב, גם בן אדם שמקפיד לקרוא, בספרייה האישית שלו יש אלפי ספרים שהוא גם קרא את כולם, והוא אומר שגנרל שלא קורא ישלם בדם חייליו, הוא אומר ימלא שקי גופות בחייליו, זה נדמה לי הניסוח המדויק שלו, גנרל שאומר שאין לו מספיק זמן לקרוא ימלא שקי גופות בחייליו, והוא קצין אינטלקטואל ומאוד מעניין.
אני רק אחתום את הפרק הזה בזה שאני אומר שאחת הביקורות הגדולות על צהל זה שהוא לא צריך מספיק אינטלקטואלי שלומד, כלומר ברמה האישית של המפקדים, של הגנרלים הבכירים, וזה משהו שככה אני חושב שיכול לצאת גם מהחדר הזה, שבאמת הקריאה למה שקרה בעבר יכול מאוד להועיל בשביל לתכנן את העתיד יותר טוב. תודה.
תודה לך.
שלום לכולם, אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל, אני יונתן, ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100,000 האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם, ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו, וכמובן, תמיר דורטל. אז אמנם הפודקאסט נעזר במתנדבים בהפקה שלו, אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות, כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק. זה כולל את העלויות של ההפקה, הקלטה, אחסון ופרסום. יש עוד הוצאה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה, וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע, שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לחשות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו, תדעו שתמיר משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשאר לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, עם שמואל תמיר על משפט קסטנר, ועוד הרבה פרקים מעניינים. אז בקיצור, אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו. אז בואו, שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך קשו לאתר שלנו, ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק, בדף של הפודקאסט, או בטלגרם בקבוצה שלנו. לסיום, אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח, יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.